השיעור לי"ד אדר בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק ל"ד, דף מ"ג. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 86, בסיום הקטע כמיסת ידו אשר הרחיב השם לו.
והנה מודעת זאת, הדבר הזה הוא ידוע שהאבות הן הן המרכבה. ידוע שהאבות, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם נקראים מרכבה. מה זה נקרא מרכבה? מרכבה זה בא לסמל ביטול מוחלט של המציאות. כמו רכב, מרכבה בשפה של היום רכב, רכב שבטל לגמרי לנהג, לא כמו סוס, שגם הסוס דוהר לאותו כיוון שמי שרוכב עליו מכוון אותו. אבל הסוס יש לו רצונות משלו. אם אתה לא תחזיק את המושכות, הוא ילך לאן שהוא רוצה. אתה מחזיק את המושכות, אתה מוביל אותו לאן שאתה רוצה.
יש פעם שגם אתה מחזיק, הוא גם הולך.
לפעמים הוא יותר חזק ממך. אבל הרכב, אין לו בכלל מציאות כזו. הרכב בטל לגמרי לנהג, ולאן שאתה מוביל אותו, לשם הוא הולך. אומרים לנו שהאבות, איזה רמת ביטול היה לאבות הקדושים, לקדוש ברוך הוא, שהאבות הן הן המרכבה. האבות הם בטלים לגמרי לבורא כמו מרכבה שבטלה לגרם
ולמורא.
אז אומרים שהאבות הן הן המרכבה, שכל ימיהם, כל החיים של האבות, לעולם, באופן תמידי, לא הפסיקו אפילו שעה אחת, במקומות מסוימים כתוב אפילו בשינה שלהם, לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לריבון העולמים בביטול הנ"ל. זאת אומרת, אצל האבות היה הביטול שלהם לבורא עולם באופן הכי מוחלט, כמו מרכבה, מרכבה זה אומר שזה מקסימום, וזה היה באופן תמידי, לא היה אצלהם מצב אחר. וזה היה באופן מלא, למה הם הרגישו ביטול? לייחודו יתברך. ייחודו יתברך, כמו שאמרנו קודם, שהבורא השם אחד ושמו אחד, והוא המציאות היחידה והבלעדית, אחדות השם, ההכרה המוחלטת הזו, אצלם זה היה באופן תמידי, ולא היה שייך בכלל משהו אחר אצלם. זה היה הדרגה של האבות. ואחריהם, כל הנביאים, שיש לנו לעם ישראל, כל אחד מהם, מהנביאים, יש לו גם את העניין הזה של הביטול, למה הוא זוכה להיות נביא. מה זה נקרא נביא? נביא זה, מצד אחד הוא בשר ודם, אדם ככל האנשים. צד שני, נבחר על ידי בורא עולם, שדרכו, דרך הפה שלו, יצא דבר השם. למה הבורא בחר בו שדרכו יצא דבר השם? כי הוא בטל לבורא עולם. ואז שהוא בטל לבורא עולם, לכן הוא יכול להיות הצינור. כמו המשל הידוע, שכבר הזכרנו, כמדומני, שכשהמלך רוצה להניח את הכתר, כשהוא רוצה להוריד אותו לרגע מהראש להניח את הכתר, אז הוא יניח אותו על הוו שתולה על הקיר, והוא בשום אופן לא יניח אותו על הראש של אחד העבדים שעומד לידו. למה? כי אם ישים את זה על הראש של אחד העבדים, אז העבד הזה לשנייה אחת יכול לחשוב שהוא מלך, יש לו כתר על הראש. אבל הוו שעל הקיר לא יקרה שום דבר, הוא לא ירגיש שום דבר, יישאר את אותו וו. זאת אומרת, כשהמלך מניח את הכתר שלו, זה רק איפה הוא יניח אותו, אצל דבר שהוא בטל לגמרי. הקדוש ברוך הוא כביכול, שהוא בוחר בנביא, הוא כביכול שם את הכתר עליו. הוא אומר, עכשיו אתה, כמו שהפסוק אומר, גילה השם סודו על ידי עבדיו הנביאים. הנביאים מגלים את הסוד של הבורא. למה הם זוכים להיות הצינור שדרכם עובר הסוד האלוקי? כי הם בטלים לגמרי. כל אחד, לפי מדרגת נשמתו והשגתו, יש בנביאים דרגות, כמו שבגמרא גם כן עושים הבחנות, לדוגמה בין יחזקאל הנביא לבין ישעיהו הנביא, ואומרים זה דרגה כזו, זה דרגה כזו, לא כל הנביאים באותו רמה ועוצמה, אבל כל אחד לפי מדרגת נשמתו, הצד השווה הוא שאצל הנביאים יש ביטול ברמה גבוהה מאוד. ומדרגת משה רבינו עליו השלום, היא העולה על כולן. משה רבינו עליו הרי נאמר ב... עיקרי האמונה שלו קם נביא בישראל כמשה ולפניו. ומדרגת משה רבינו עליו השלום היא העולה על כולנו. משה רבינו דרגת נבואתו של משה, כמו שאנחנו אומרים בעיקרי האמונה, שאין נביא כמשה וכולי, נכון? שאמרו עליו, על משה רבינו אמרו, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. זאת אומרת, הגרון, אצל כל אחד מאיתנו, הגרון הוא גם כלי שדרכו יוצא קול. אבל אצל כל אחד מאיתנו, הגרון הוא בטל אל מי? אלינו. בטל לרגש שלנו. בטל לשכל שלנו. כאן שעולה לנו רעיון בשכל שלנו, אז הגרון הופך להיות צינור שדרכו אנחנו מוציאים את ההגיגים שיש לנו בראש. הגרון יכול להיות כלי לבטא את הרגשות שלנו. אצל משה רבינו, הגרון הגשמי שלו היה כלי לא למשה רבינו, אלא לשכינה, לקדוש ברוך הוא. הגרון שלו הפך להיות צינור שדרכו יצא נבואה של הבורא. אז אם כך, מה אמרנו עד כאן? שהיה לנו כאלה גדולי עולם שאצלם הביטול הבורא היה באופן מוחלט ותמידי, כל האיברים שלהם באופן מלא. הוא הביא את הדוגמה של האבות, הביא את הדוגמה של הנביאים כולם, והזכיר במיוחד את משה רבינו עליו השלום. ומעין זה, מעין גילוי כזה, מעין עוצמה כזו של התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, זכו ישראל במעמד הר סיני. באותו זמן שעם ישראל עמד ליד ההר ושמע את הדיבר אנוכי השם אלוקיך, עם ישראל קיבל כזה גילוי שהגילוי חדר בכל המציאות שלהם, והם באותו רגע נהיו בטלים לגמרי לבורא באופן... זה מה שהוא אומר מיד, רק שלא יכלו לסבול. ההבדל הוא שאצל הנביאים או אצל האבות הם מקבלים את הגילוי, והגוף הגשמי שלהם הופך להיות כלי לגילוי. שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, אז הגרון נשאר גרון עם כל הצבע של הגרון, והגרון כגרון הפך להיות צינור שדרכו עובר שכינה. אצלנו, אצל עם ישראל כולנו, ברגע שקיבלנו כזה גילוי על גופנו הגשמי, הגוף הגשמי לא יכל לסבול את העוצמה הזו, ולכן פרחה נשמתם, כמאמר רבותינו ז"ל, שעל כל דיבור פרחה נשמתם חולי. שהוא עניין ביטול במציאות הנעל, פשוט התבטל באופן מלא ומוחלט הגוף שלהם, הנפש שלהם. אבל בעצם מה הכיוון שרוצה לומר פה? מה שאמרנו בפרק הקודם, שיש אצל יהודי אמונה באחדות השם, אבל הבעיה היא שזה לא צריך להישאר באמונה, אנחנו רוצים שזה כן יחדור למציאות שלנו. אבל איך זה יחדור למציאות שלנו? אז היו לנו האבות הקדושים שאצלם זה חדר לכל המציאות שלהם באופן מוחלט, לכן הם היו מרכבה. היו לנו את הנביאים שאצלם זה חדר באופן פנימי. היו לנו את משה רבינו שעולה על כולנה שאצלו זה חדר באופן פנימי. אבל מה קורה איתנו? הרי אצל עם ישראל כשזה חדר למציאותם, אז מיד הם יתבטלו לגמרי, הם לא יחזיקו מעמד. אז מה הפתרון? איך אנחנו יכולים מצד אחד להחזיק מעמד, להיות נשמה בגוף, ולהיות באופן כזה שהביטול לבורא עולם לא יהיה רק בתודעה של אמונה, אלא יחדור לתוך הישות הפנימית? אומר לכן, מכיוון שאצל עם ישראל היה מצב של פרחן נשמתם, שהגוף לא הכיל את העוצמה הזו, לכן מיד אמר להם לעשות משכן. לכן מיד, הכוונה היא מיד אחרי מתן תורה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו להגיד לבני ישראל שיעשו משכן. לפני שנתעכב על העניין של המשכן, רק אם נתעכב הערה אחת על המילה מיד. מיד אמר להם, מה פירוש מיד? אנחנו מוצאים במפרשי התורה דעות שונות באיזה שלב היה הציווי על התרומות שעם ישראל צריכים להביא לבניית המשכן, ובאיזה שלב עם ישראל גם בפועל הביא את התרומות עבור בניית המשכן. הרי כשמסתכלים בסיפור התורה, אנחנו רואים שאחרי מתן תורה, אמנם פרשת יתרו מתן תורה, פרשת משפטים, בסיום פרשת משפטים עדיין יש לנו מתן תורה, ואחר כך יש לנו את פרשיות תרומה ותצווה, ששם יש את הציווי להביא את הנדבות למשכן, אחר כך יש לנו פתאום נכנס פרשת כי תישא, שזה חטא העגל, אחר כך עוברים לפרשיות ויקהל ופקודי, ששם בני ישראל מביאים בפועל את הנדבות למשכן. אבל האם הסדר הזה היה בפועל, זה הסדר הכרונולוגי של המאורעות? יש לנו דעות שונות, יש לנו דעתו של רש"י, דעת הרמב"ן ודעת הזוהר. יש דעת הזוהר שאומר שגם הציווי לבני ישראל וגם בפועל, גם הציווי למשה רבינו וגם הציווי לבני ישראל על העניין של המשכן, כל זה התרחש עוד לפני חטא העגל. יש דעת הרמב"ן שזה מחולק לחלקים, שהציווי למשה היה לפני חטא העגל, אבל בינתיים, לפני שמשה הספיק להגיד את זה לבני ישראל, בינתיים היה חטא העגל, ומשה רבינו אמר להם אחר כך. דעת רשי שהכל היה חרך את העגל. מה לשון פה בתניה? שמתי נאמר לעשות משכן? הוא מדבר על מתן תורה ואומר, מיד אמר להם לעשות משכן. מה זה מיד? מיד אומר שזה ממש סמוך. אז זה, או לפי שיטת הזוהר, שזה מיד היה כמו שיטת הזוהר, שהכל היה מיד, ואפילו לפי שיטת הרמב"ן, שאפילו שמשה רבינו בפועל עוד לא אמר להם את זה עד אחרי חטא העגל, אבל על כל פנים למשה רבינו זה נאמר מיד. מה הוא אמר להם מיד? לעשות לו משכן. מה זה המשכן? המשכן זה המקום שמצד אחד זה מקום גשמי בעולם, ובמקום הגשמי הזה בעולם יש גילוי מוחלט של השכינה. כי מה הייתה הבעיה במתן תורה? שברגע שהיה להם גילוי של שכינה על הגוף הגשמי שלהם, פרחה נשמתם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו אצלי אתכם לבנות מקום גשמי, ופה אני אהיה בהשראה תמידית, וזה ייתן לכם את הכוח שתוכלו גם אחר כך ביום יום שלכם למשוך כוחות מהמשכן ולהחדיר בתודעה ובמהות שלכם ובנפש שלכם את הביטול הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא אומר מיד, לעשות לו משכן ובו קודשי הקודשים, במשכן היה הרי את הקודש הקודשים שזה המקום המקודש ביותר, להשראת שכינתו שהוא גילוי ייחודו יתברך. השכינה שורה באופן גלוי ומלא בקודש הקודשים, שמה רואים בגלוי את אחדות השם, כמו שכתוב לקמן, נגיע לקמן בפרק מ"ג, אז שמה הוא יעריך על דרגות הגילוי שהיה בקודש הקודשים, בהשראת השכינה שהייתה שם. אז הציווי שהיה לבנות את המשכן, למה הוא בא מיד אחרי מתן תורה? כי פה יש מטרה, בורא בעצם רוצה שיהיה בעולם דירה לו, שיהיה השראת השכינה בעולם. מכיוון שהם לא היו מסוגלים להיות כלים לדבר בשעת מתן תורה, לכן אמר להם לבנות משכן. מה יהיה אבל עכשיו? עדיין אנחנו מצפים לבניין בית המקדש, אומרים כל בוקר, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש, אבל בינתיים, כל יום או כל רגע שעדיין בית המקדש לא נבנה, איך יקבל יהודי כוחות להחדיר בתוך המהות הפנימית שלו את התודעה הזו של אחדות השם? ומי שחרב בית המקדש, אין להקדוש ברוך הוא בעולמו משכן ומכון לשבתו, הוא ייחודו יתברך. אחרי שנחרב בית המקדש, אז אין מקום שאפשר לומר ששם זה משכן ומכון, מקום של גילוי של אחדות השם, אלא ארבע אמות של הלכה. כאשר יהודי לומד את ההלכה, לומד את רצון השם, מה זה הלכות? את הרצון של הבורא. פה הרצון של הבורא נמצא בגילוי. אתה רוצה לדעת איפה הרצון של הבורא נמצא? תלמד שולחן ערוך, תלמד את התורה שלו. אז כשיהודי לומד תורה, התורה נותנת לו את היכולת, את הכוח להתחבר לאחדות השם, להתחבר לתודעה הפנימית ברצון האלוקי. שהוא רצון, הוא יתברך, מה זה ההלכה? זה הרצון של הבורא. וחוכמתו המלובשים בהלכות הארוחות לפנינו. הרצון של הבורא, החוכמה האלוקית שמתלבשת בהלכות שאנחנו הארוחות לפנינו בשולחן ארוך שארוך לפנינו, פה אתה מגלה, אתה רוצה לדעת איפה הבורא נמצא? תלמד את התורה, אתה תראה איפה שהוא נמצא. עכשיו, פה באה נקודת החיבור. אמרנו שצריך שיהיה ליהודית ההכרה באחדות השם. הסתכלנו כלפי מעלה וראינו את האבות, את הנביאים, את משה רבינו, את היהודים בשעת מתן תורה, את היהודים אחרי מתן תורה, שהיה להם במשכן או בית מקדש, ואנחנו אחרי כל זה נשארנו הקטנים והצנומים, שאנחנו היום, ממה אנחנו צריכים לקבל, איפה אנחנו יכולים היום לקבל את העוצמה הזו, בתורה, בלימוד ההלכה. ולכן, אחר שיעמיק האדם מחשבתו בעניין ביטול הלל כפי יכולתו, אחרי שאדם יעמיק במחשבה שלו את רמת הביטול שהיה אצל האבות, את רמת הביטול שהיה אצל הנביאים, אצל משה רבינו במשכן, במעמד הר סיני, אדם יבוא ויגיד, איפה אני בכל התמונה הזו? הם העינקים כאלה, מה אני? זאת ישיב לליבו, שמיד ישיב לליבו את המסקנה הזו. כי מיות קטן שכלי, נכון, השכל שלי קטן, אני לא מסוגל להגיע לרמות כאלה, להבנה כזו, לתודעה עמוקה בייחוד השם. ושורש נשמתי, שורש הנשמה שלי קטן, אז גם אם אני אהיה עם שכל הכי רחב ונסה להבין, לא אגיע לעמקות הזו. קטן מאכיל להיות מרכבה ומשכן לייחודו יתברך באמת לאמיתו. אני לא יכול להיות שהמוח שלי יהיה משכן להשם באמת, שפשוט אני יהפוך להיות כמו ביטול של מרכבה? לא יכול. למה? מאחר דלית מחשבה דילי, אין למחשבה שלי יכולת תפיסה ומשגת בו יתברך כלל וכלל. אני בהשגה שלי לא יכול לתפוס ולהשיג את הייחוד של הבורא כלל וכלל. שום השגה בעולם, אין לי שום יכולת והשגה להפנים, להבין, להכיר את אחדות השם, ולא שמץ מינהו, אפילו לא איזשהו שמץ, איזשהו ניצוץ קטן מהשגת האבות והנביאים. אז אני לא יכול להגיע לזה. אז מה, האם בגלל שאני לא יכול להגיע לרמת האבות והנביאים, אז בעצם אני לא שייך לזה? אז בעצם אני רק יכול ללמוד על זה ולהסתכל על זה מרחוק? היסטוריה, בעבר היו גדולים וזהו, ואני יישב ויקנה בעוצמתם וירגיש שאני לא מסוגל? אומרים לא. אי לזאת, מה המסקנה? אתה לא יכול להיות מה שהם, אבל אתה יכול להיות מה שאתה. אעשה לו משכן ומכון לשבטו. אני יכול לבנות משכן לבורא. אני יכול לעשות לו משכן איפה שהוא יהיה, נכון, בתוך כל אחד ואחד. איפה המשכן שאדם יכול לעשות לבורא? הוא העסק בתלמוד תורה. בזה שפשוט יישב ותלמד תורה. אתה יושב ולומד תורה, אתה כרגע מכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך המוח שלך, בתוך הלב שלך, ואתה הופך להיות כרגע מרכבה לבורא לפי היכולות שלך, כפי הפנאי שלי. תעשה את זה כפי הזמן. יכול להיות שאתה עובד קשה מאוד ואתה עסוק במשמרות ואתה עובד לא יודע כמה שעות, אבל בפנאי שלך אתה יכול שם להכניס את הקדוש ברוך הוא בקביעות עתים ביום ובלילה. אתה יכול לקבוע עתים ביום ולקבוע עתים בלילה כפי, כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות תלמוד תורה. יש בהלכות תלמוד תורה התייחסות לכל אחד לפי היכולות שלו. מהקצה הזה שאדם צריך ללמוד כפשוטו והגית בו יומם ולילה, כפשוטו יומם ולילה, עד הקצה הכי מינימלי, וכמאמר הזה, על אפילו פרק אחד שחרית וכולי, וההמשך הוא פרק אחד ערבית. עד למינימום, שאם אתה עובד כל כך קשה לפרנסתך ואתה פשוט לא מסוגל, אתה תלמד פרק אחד בשחרית ופרק אחד בערבית. ואיך הוא אמר קודם את הלשון? כפי הפנאי. מה זה כפי הפנאי? ייתכן שאתה יכול, אתה חייב בשחרית ואתה חייב בערבית. ייתכן שאתה יכול 5 דקות בשחרית וחמש דקות בערבית. ייתכן שאתה יכול 30 דקות בשחרית ו30 דקות בערבית. ייתכן שאתה יכול 2 שעות. תלוי לפי היכולת שלך. אבל בהתאם ליכולת שלך, אתה אומר, אני תופס את 5 דקות שאני קובע, זה נקרא קביעות עתים, כפי שאומר כאן, קביעות עתים, וידוע שהרבי הרבה פעמים הזכיר את זה, שקביעות עתים צריך להיות קביעות בזמן וקביעות בנפש. מה זאת אומרת? אתה לא רק קובע, טוב, כל יום אני קבעתי לעצמי ללמוד כל יום 30 דקות, רבע שעה בבוקר, רבע שעה בערב, זה מה שאני יכול. זה מה שאתה יכול, בסדר. כדאי גם להתייעץ עם כל אחד, עם הסל הרב שלו, אם זה באמת מה שהוא יכול. יכול להיות שהוא משוחד, אולי הוא יכול יותר. אבל בוא נגיד שזה מה שהוא יכול. אז שזה יהיה קביעות בנפש, מה זאת אומרת? קבעת את זה בנפשך שזה הזמן, זה לא יזוז, ואימא, כי זה הזמן. כי ברגע שתקבע את הרבע שעה הזה, אתה מיד תראה ש1001 הפרעות יהיה לך לרבע שעה. בדיוק ברבע שעה הזו כל הדברים שבעולם יבואו ויגידו שאי אפשר, זה הזמן וכולי. חייב להיות קביעות בנפש שלא יזוז ואימא. אז זה אדם צריך לקבוע, ובזה הוא ירגיש שהוא בונה משכן להשם בזמן הזה שהוא קובע. ובזה ישמח ליבו, תשמח ברבע שעה שלך, או בשעה או בשעתיים, כל אחד כפי הפנאי שלו, ויגיל ויתן הודעה על חלקו, ייתן כל אחד תודה להשם על החלק שהוא קיבל, על המתנה, על היכולת שהקדוש ברוך הוא נתן לו למלא את הזמן שלו בפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, בשמחה ובטוב לבב. על מה הוא ישמח? על שזכה להיות אושפזיכן לגבורה. מה זה אושפיזיכן? מה פירוש המילה אושפיזין? מארח. אנחנו מכירים את זה מסוכות, אושפיזין שבאים אורחים. אושפיזיכן זה המארח. זכית לארח את הקדוש ברוך הוא אצלך, במוח שלך, בבית שלך. זכית פעמיים ביום. אז אם אדם יזכה ויגידו לו, המלך יבוא אליך אישית, להיות אצלך, לשתות כוס תה אצלך כל יום בשעה מסוימת, אז אתה תחכה כבר לזמן, תפנה את כל העיסוקים שלך בשביל לארח את המלך, המלך בא אליך. ובדעת אתה צריך לשמוח כפי העת והפנאי שלו, כפי העת זה נקרא או בוקר או ערב, והפנאי באותו עת שקבעת אם זה בוקר או ערב, מה הפנאי שיש לך באותו בוקר, אם זה רבע שעה, חצי שעה, כמה זמן שכל אחד, כמיסת ידו אשר הרחיב השם לו, כל אחד כפי הזמן שהבורא נתן לו יכולת.